שיש שני מושגים. נושא אחד שנקרא, והם קרובים מאוד זה לזה, ולפעמים קשה להבדיל אפילו בין השניים. הנושא הוא מקח טעות, והנושא השני הוא תנאי. הנושא האחד הוא מקח טעות, והנושא השני הוא נושא תנאי. ואלו שני מושגים למושגים שונים לגמרי. המושג טעות יסודו בנושא של דעת, של גמירות דעת. והמושג תנאי יסודו בלימוד מבני גד ובני ראובן. והאומדנה למה זה הולך? לפה או לפה? תשובה אומדנה זה הולך לכיוון תנאי. מה אני מתכוון להגיד? אני מתכוון להגיד ברוך תהיה מכל העמים, יופי, בעל יוזמה, תודה. והפירוש הוא ככה, תנאי פירוש, סליחה, להתחיל קודם בטעות. טעות פירושו דבר פשוט. אדם רצה לקנות זיתים וקנה חרובים. אדם רצה לקדש את רחל וקידש את לאה. אדם טעות בקניין. אדם רצה לקנות ארון סנדוויץ' וקנה ארון סיבית. כל דבר שיש בו טעות מוכחת, אז זה בטל מצד היעדר גמירות דעת של האדם, ולא צריכים לזה לימוד מפסוק, אלא לימוד מסברה, כי העיקר בקניין זה דעתו של האדם, והרי לא הייתה דעתו על זה, אלא דעתו על משהו אחר. אז בטעות זה בטל מצד טעות. טעות זה נקרא טעות לשעבר. מה זה נקרא טעות לשעבר? שבזמן המקח הוא לא קנה את הדבר הנכון. אבל מה יקרה דבר לעתיד? לא אחד מקדש אישה, אומר אחד מקודש אותי, על מנת שנגור ביישוב אריאל, בעיר אריאל. אז זה דבר לעתיד, זה הוא עושה תנאי. באישה אין לו פגם, האישה היא בסדר, הוא רוצה את האישה. התנאי הוא על מנת שיגורו ביישוב אריאל, זה התנאי שלו. אז זה תנאי, לומדים מבני גד ובני ראובן. למה צריכים לימוד? כי מצד הדעת של האדם הייתה לו דעת על הקניין, אין לו חיסרון באישה, אין חיסרון באיש, אין חיסרון במטבע שהוא קידש, הכל קשורה. אלא מה הפגם הוא בעצם שלא, שלא נתקיים רצונו. עכשיו, לגור בעיר אריאל זה חלק מלכות הקידושין. כתוב בלכות הקידושין איפה לגור. יש גם אנשים שגרים בברוקלין, ויש אנשים שגרים ביפן, יש אנשים שגרים בירושלים עיר הקודש. אז איפה לגור זה לא חלק מהקניין. רק זה תנאי. והתנאי הזה הוא תנאי בעתיד, בעתיד. אז מי אומר שדבר בעתיד מבטל לשעבר את מה שהיה? הוא קידש את האישה היום. פתאום אומרים מה שבעתיד לא נתקיים התנאי, זה מבטל. זה דבר הזוי. עשית מעשה וגמרת בלבבך ועשית קניין, מה פתאום איזשהו אי קיום דבר עתידי מבטל למפרע? הלא זה לא חלק מגוף הקניין, זה דבר צדדי. אפשר להתלות תנאי בכל מיני דברים. על מנת שתתני לי 200 זוז, ועל מנת שנגור בירושלים, ועל מנת שירצה אבא שלך, וכולי, אלא מה אנחנו אומרים? זה הלימוד לבני גד ובני ראובן. זה כמו שהוא עשה תנאי מפורש. עכשיו, חידוש של הסוגיה, מה שאנחנו לומדים פה דבר מחודש עוד יותר, זה אפילו כשהוא לא עשה תנאי מפורש, חכמים עומדים את דעתו, שהוא התכוון על תנאי כך וכך וכך. אז מילא לעמוד את דעתו על בדבר של טעות זה דבר שקל, לעשות. אבל פה עומדים את דעתו בדבר של תנאי. למשל, כתב לה פירות כסות וחילים, שיבוא מבית אביה מלבית בעלה, ומתה. אז הוא כבר כתב, כבר עשה קניין. אותו דבר הדדי, התחייבות הפרוכה של, של החתן, של החתן הכותב כתובה לארוסה. שאמרנו, ארוסה אין לה כתובה. אבל הוא החליט לכתוב לכתובה, אז ההתחייבות חלה מעכשיו. אז אומרים, נכון, הוא חייב לכתובה מעכשיו. מה עם תוספת כתובה? זה הוא נתן לה על דעת שתנסה. אם לא תנסה, אז לא. כך אומר רב לזור ונזריה, לא כתב אלא על מנת לקונסה. אז זה אומדנה. כן? אז מתי אומדנה תופסת? אם זה אומדנה בליבו ובלב כל אדם. אם זה ברור לנו שכל אדם כך היה נוהג, אז האומדנה תופסת. אבל אם האומדנה היא, הוא אומר דבר כזה, אבל אדם אחר לא היה אומר את זה, אז זה ספק אומדנה. ספק אומדנה לא יכול לבטל את הקניין, כי הקניין הוא ודאי והאומדנה היא בספק. אז אין ספק מבטל את הקניין הוודאי. אלא אומדנה צריכה להיות מבוררת לכל, אז האומדנה שכאן בסוגיה היא אומדנה די פשוטה, שאין ההתחייבות של האב ואין ההתחייבות של הבעל, היה רק על מנת לכונסה. אז זה החידוש שהתנאי, האומדנה מצידו יש לה תוקף של תנאי. זה דבר, אומדנה זו פשוטה היא, והיא ודאית ופשוטה, וכך סובר רב לזר בן עזריה. עכשיו, מאן דאמר החולק, הרי יש מאן דאמר שחולק, תנא קמא, שאומר גובה את הכל, כנראה סובר שאין אומדנה ברורה כזאת, אין אומדנה ברורה. ולכן אולי היא רק ספק, אז מספק היא לא מבטלת את הקניין, כי יש כלל אין ספק מוציא מידי ודאי. ודרך אגב, אני גם מהכלל הזה שאמרתי, אני מאפס אותו, או מאפס אותו או משווה אותו בדיוק לכלל שאמרנו, שתנאי הוא דבר נפרד מן הקניין. מה אני מתכוון להגיד? אם יש לי ספק על מקח טעות, אם יש לי ספק על מקח טעות, אז זה ספק בעצם המקח. ספק בעצם המקח, אז צריך הדין להיות המוציא מחברו עליו הראיה. ואני פה רוצה להגיד חידוש לצד שני, שספק באומדנה זה ספק אומדנה. אומדנה צריכה לבטל את הקניין. כלומר, הקניין הוא ודאי. והאומדנה כדי לבטל את הקניין צריכה גם היא להיות אומדנה ודאית, אבל אם היא אומדנה רק בספק, אז בספק היא לא מבטלת את הקניין, כי אין ספק מוציא מדי ודאי. אז זה רק מראה שהאומדנה היא לא עושה בעיה של עצם הגמירות דעת של הקניין, אחרת היינו מתייחסים לזה כאל ספק בגמירות הדעת, וכל שיש ספק בגמירות הדעת, הרי יש כאן ספק על עיצומו של הקניין, ספק אם הקניין התחיל בכלל, היינו אומרים, מוצאים מחברו עליו ראייה, אבל הדין הוא שבספק אומדנה, הפוך, שאין ספק אומדנה, מוצאים מדי ודאי קניין. מה זה אומר? הוא אשר אמרנו שאומדנה היא כמו תנאי, ותנאי זה מילתא אחריתי, תנאי הוא דבר נפרד מהקניין, אז אם התנאי הוא בספק, או האומדנה היא בספק, אין להם כוח לבטל את הקניין. ואומר, שמה שאמר רב לזר בן עזריה, שלא כתב לה אלא מנת לכונסה, אז זה אומדנה ודאית, ולכן מבטלת את הקניין. טוב, עד כאן ההקדמה לתוספות. עכשיו נלמד את התוספות בעצמו, שעוסק בנושא של אומדנה ותנאי. אומר התוספות, אין לתמוע בסברה זאת, שהבעל כתב על מנת לכונסה, דכמה מקומות בשס מצינו כן. מצינו כמה אומדנות בשס, שהן ברורות, ואז חכמים עומדים את דעת הבריות, ולמרות שהמעשה היה בסתמה, ולומרים, הוא בסתמה, כי לא צריכים לפרש את זה, כי זה ברור, ברור שזה על דעת כן. בא התוספות ומציג שאלה, ואם תאמר, אם כן, כל אדם לוקח פרה מחברו ונטרפה אחרי זה, או מיתה אחרי זה, ענן סעדי, שלא על מנת כן לקחה, אדם לוקח פרה, קונה פרה לחמש דקות, קונה פרה בשביל לעבוד בשדה, פתאום הפרה מתה, אז זה מראה שהיא לא בסדר, או נטרפה, אז אנן סעדי שלא נמתקן לקחה, אז גם כן נמציא אומדנה שלא עמנת כן לקחה, ואומדנה תבטל את הקניין. כלומר, נטרפה, נגיד, באו זאבים וטרפו אותה. מה? כן, אז מה אנחנו אומרים? נסתחפה שדהו, המוכר לו השם, אומר התוספות. אבל לא על מנת כן לקחה, הקונה מה משליך כספו על קרן הצבי, לקנות פרה לחמש דקות פרה, הוא קונה פרה בשביל או לשחוט אותה לבשר, או שתעבוד לו בשדה במחרשה. אבל אם היא אחרי 10 דקות היא טרף באו זאבים וטרפו אותה, לא על מנת כן לקחה. אז השאלה היא פה, תנאי או אומדנה מצידו של אדם אחד. אצלנו בגמרא יש אומדנה מצידו של אדם אחד, של הבעל, אבל האדם הזה נותן מתנה. מה זה מתנה? הוא מחליט לכתוב כתובה לארוסה. ארוסה אין לה כתובה, אבל הוא כן כתב כתובה. אז הוא כתב לה את הכתובה, אז הוא נתקב לה את זה או מנדבת ליבו, או מחיבתו אליה, או לפי בקשתה, אבל בכל אופן, זה לא הסכם בין שני צדדים. זה לא היא נתנה לו עכשיו משהו והוא נותן לה משהו. היא תיתן לו אישה בנישואין, ועכשיו זה רק אירוסין. אז באירוסין לא קודם כתובה ולא תוספת, אבל הוא החליט להקדים ולתת קודם. ממילא הנתינה הזאת שהוא כתב לה עכשיו באירוסין, זה תלוי רק בו. אם היה שואל אותה, את מסכימה שאני אעשה תנאי שזה על מנת שננסה? את אומרת לו, ודאי. הרי כל הכתובה נותנים על דעת נישואין, בעזרת השם ננסה, היא לא חושבת אחרת. פתאום קרה דבר כזה ומתה. זה דבר בלתי צפוי. אבל לו היה מתייעץ איתה, את מסכימה שנעשה תנאי כזה, מה מה? אני אומר, או שהאבא כתב והבת מתה, נכון, או שהוא כתב לה והוא מת. אז התנאי לא יתקיים. אז אם היה שואל אותה, את מסכימה שנעשה תנאי כזה, על מנת שננסה שנינו, ולא שאחד מאיתנו יעדר חלילה, היית אומר חס ושלום, לא מדברים על זה. אבל אם אתה מדבר, אז זה מובן מאליו. זאת אומרת, אין לה... זה לא מקח, אלא זה מתנה שהוא נותן למתנה. אז במה הדבר תלוי? בדעת נותן. לכן פשיטה שהדבר תלוי בדעת הנותן, היינו הכותב הכתובה, תלוי רק בדעתו שלו, וגם תלוי הדבר רק בדעה של הבעל המשותף לאב ולבעל המשותף לשניהם, ששניהם הקדימו נעשה לנשמע. לפני הנישואין הם החליטו לתת את זה כבר מהאירוסין, אמרו יהיה בסדר. אבל ברור שנתנו על דעת נישואין, זה המשותף לשניהם. לכן אומרים רבנן לאל, לא זכה הבעל בדברים הללו. ונחל אומר רבי אלעזר בן עזריה, גם לקונסה, אבל זה מתנה, זה לא מקח. אבל אם אדם קונה מחברו פרה או מכונית, ואחרי 10 דקות שהוא לוקח אותה, פתאום יש התנגשות בכביש, נכנסה בו מסעית ונהיה טוטלוס. אומר, על דעת כן לא קניתי את המכונית, על דעת שיהיה תאונה. אומר, אני גם לא התפללתי שיהיה תאונה, אבל זה מה שקרה, אני הסתחפה שדהו. אז אתה קנית אותה מכונית רגילה, אחרי זה קרה משהו. אז זה לא עושה מקח טעות. אם היית עושה תנאי כזה, אם היה עושה תנאי, אני קונה את המכונית על תנאי שאני אזכה לנסוע איתה הביתה. הייתי אומר, תראה, המכונית אני מוכר לך עכשיו. מי עכשיו אתה הנהג? לא אני. אני לא אחראי לנהגות שלך. אתה עושה תתנאי על מנת שתזכה לנסוע עם המכונית הביתה, לך תחפש לך מישהו אחר. למה? אף אחד לא עושה תנאי כזה עם השני ויסכים לתת לו את המכונית בלי לשלם. קודם תשלם לי, תקבל את האוטו. אותו דבר עם הפרה. תשלם על הפרה, אחר כך תקבל את הפרה. קיבל את הפרה לרשותך, מה שקרה, קרה לך, הסתחפה שדהו. למה אתה חושב שאני החברת ביטוח שלך על הפרה? ואם היית מתנה והיית אומר, אני לא קונה פרה, עד שתקבל לך אחריות כל מה שיקרה לפרה. הייתי שואל אותך, בשך כמה זמן אתה רוצה את הביטוח שלי? היית אומר לי, עד שהיא תבוא הביתה, או במשך חודש, או בין כסה לעשור, או במשך שנה. אומר לו, מה, אני לא ביטוח, אני מוכר פרה. ברגע שקנית אותה, עברה לרשותך, אני לא אחראי. כלום, אני מסכים להיות המבטח שלך? לא, לא מוכן. אז לכן במקח, ההבדל הוא, אם כן, ההבדל הוא בין מקח לבין מתנה. מקח יש שני צדדים. שני צדדים, אתה עושה תנאי, צריך שאני אסכים לתנאי. אם אתה תעשה תנאי ואני לא מסכים לתנאי, אז לא הסתדרנו, לא עשינו מקח. קורה, אנשים שמוכרים מכונית ורוצים לקנות, אבל לא מסתדרים, או על הכסף, או על ליקויים מסוימים שיש, או על ה... כל מיני דברים, לא מסתדרים ביניהם. זה קורה שלא מסתדרים. אבל אם לא מסתדרים, נפרדים ואין מקח. אבל אם אחד קנה מקח אומר, אני הייתי עושה תנאי כזה וכזה. אומר לו, וכי אני הייתי מסכים לתנאי הזה? אני לא הייתי מסכים. אז למה כאן בסוגיה הוא מסכים לתנאי הזה? כי פה בסוגיה זה לא מקח שאחד נותן כסף ואחד מוכר משהו, אלא זה חד צדדי. אמנם זה נישואין, זה דבר דו צדדי, שניהם הולכים לקראת נישואין, אבל המילה לקראת היא מאוד דומיננטית. שניהם עכשיו אוחזים רק באירוסין. אז באירוסין גם החתן בדרך כלל לא מתחייב עדיין תוספת, וגם אבי הקלד לא מתחייב עדיין את הנדוניה. אלא מה? הם הקדימו נעשה לנשמע מרוב חיבה. בסדר. אבל זה הקדימו, אז אם היו שואלים קצת את הצד השני, אתה מסכים שנעשה תנאי כזה? היו אומרים, בטח, זכותך, אתה נותן מתנה, תתנה איזה תנאי שאתה רוצה. זה אומר אותו זאת. ויש לומר, הטעם ענן סעדה, שבאותו ספק היה רוצה להיכנס. מוכר, קונה הפרה, היו שואלים אותו, אתה מוכן לקנות פרה בלי תנאים? כן או לא? אבל אולי יקרה לזה משהו? טוב, אתה קונה פרה בלי תנאים. אז באותו ספק היה רוצה הקונה להיכנס. ואפילו אם אומר לא, המוכר בפירוש, אם תתערף הפרה, נסתחפה שדהו. יש לך לקבל את ההפסד. למה? כי ברגע שאני נפרדתי מהפרה, עשיתי לה שלום, והיא עשתה לי שלום, קיבלת כסף, משכת אותה, זהו, זה שלך. יש לך לקבל את ההפסד. אתה מוכן או לא? אם אתה לא מוכן, אז אתה רוצה שאני אהיה הביטוח שלך, לא עולה על הדעת שלי להיות המבטח שלך. אתה מוכן לקנות את הפרה בתנאי, שמה שיקרה לה מרגע המשיכה, אחריותך. פתאום יתמוטט הבית. פתאום יבואו גנבים ויגנבו לו. פתאום יהיה... רק יעביר אותה את הכביש, יפגע במסעית. זה לא עסק שלי. אתה מוכן לקנות אותה, אפילו אם יהיה הפסד, זה שלך. כל מקח שאדם קונה, אדם יוצא מהבנק עם כסף, ובאים שודדים, שודדים לו את הכסף. האם הבנק אחראי על הכסף? לא. אבל אם הכסף אצל הבנק ובאו שודדים, אז אחריות הבנק, תלוי אצל מי הכסף. אז אם אומר לו, המוכר, אם תתערף, יש לך לקבל הפסד. אתה מוכן? היה לו כך, כלומר, אבל באמת לא צריכים את זה להתנות, זה מובן מאליו. אבל לך במתנה לא כתב כלל, כי אם על מנת לכונסה, הרי פה זה מתנה שהוא נתן, נתן על מנת לכנוס, אין דעתו, ואין דעתו כלל להכניס עצמו בספק. הוא לא מוכן לתת סתם רק על דעת שיחיה הוא ותחיה אי. אז אם הוא לא יחיה, אלא ימות, אז לא מגיע לכתובה. וכן האבא, אם הבת תמות, לא נתן, אז אין דעתו כלל שנס בו מספק. אז אם אין דעתו, אז הוא לא נתן. אז אם הוא לא נתן, הוא לא נתן. טוב. זה התירות של התוספות. טוב, אם כן, החילוק של התוספות, דרך שאני מבין אותו, זה לא חילוק בין... חתן או קלה למקח, אלא חילוק בין מתנה לקניין. בקניין שיש שני צדדים, אין אחד רשאי להתנות תנאי מעבר לקניין. זאת אומרת, אני יכול להגיד, אני לוקח שעון בתנאי שהוא הולך, אני לוקח פרה בתנאי שהיא תדע לחרוש את השדה. פעם היו חורשים עם הפרה, תנאי שפרה יודעת לחרוש. זה כן, כי לוקחים פרה או לבשר או לחרישה. אני קונה פרה לחרישה שיודעת לחרוש. אבל אם לא, אז לא. אז זה עניין של התכונות של הפרה. אבל אם אומר לו, אם יקרה מאורע עתידי, האם המאורע עתידי מבטל את מה שהיה? אז אמרתי שרק בתנאי יכול מאורע עתידי לבטל, ותנאים כאלה הוא לא מסכים לעשות. אבל במתנה, אז זה תנאי המתנה. זה החילוק, אז כן, החילוק התוספות הוא בין, איך שאני מבין, בין שני צדדים לצד אחד. במתנה יש צד אחד, ובקניין יש שני צדדים. אז בקניין הוא לא היה מסכים לתנאים הללו, אבל במתנה הוא כן היה מסכים. זה חילוק ברור של התוספות. מי רצה לשאול על זה? לא הבנת? טוב, נעשה טבלה. נעשה טבלה, מי מוכן למחוק את הלוח? מי רצה עוד לשאול? כן, רבי עמנואל.
מה זה בין התוספת לבין ה-200?
נכון, אבל יש מחלוקת אם ארוסה יש לה כתובה. יש מחלוקת האם ארוסה יש לה כתובה. הלכה שארוסה אין לה כתובה, אבל אם הוא כתב לה, יש לה כתובה. זאת אומרת, כשהוא כתב לה, הוא כתב לה כתובה. יש דין שכותבים את הכתובה בנישואין, ובאירוסין יש מחלוקת. אז ברגע אבל שהוא כתב לה כתובה, אז זה לא מתנה מרצונו הטוב, אלא הוא קיים את הדין. הוא קיים את הדין של ארוסה יש לה כתובה, אז בדיוק זה מה שהוא עשה. אז ככה היא הסכימה לאירוסין, אירוסין זה קידושין, הוא החליט לתת לה כתובה, אז ארוסה יש לה כתובה. בסדר? אז, אבל תוספת נתן לה על דעת חיבת ביה. אז חיבת ביה לא הייתה. למה לא הייתה? כי הוא מת, וכן האבא נתן את הזה על דעת שיהיה נישואין, ואם אין נישואין אז אין נישואין. אז לכן זה בטל. בסדר? כלומר, אני רוצה להגיד, מכן אני רוצה לפרש מה רבי עמנואל שאל ומה אני השבתי לו. רבי עמנואל בשאלה שלו חשב שכיוון שהארוסה אין לה כתובה, אז אם הוא כתב לה, זה גם כן כמו מתנה באלמה. היא כמו מתנה באלמה, אז הוא שאל שאלת נבונה, מה ההבדל בין מתנה של התוספת לבין המתנה של הכתובה? עד כאן השאלה של רבי עמנואל. ואני השבתי לו שארוסה אין לה כתובה, אבל אם הוא כותב לה כתובה, אז יש לה כתובה. הוא מקיים ככה תקנת חז"ל, אז אחד כתב לה כתובה, אז זה כמו אישה נשואה שכתב לה כתובה, ואחרי זה קרה משהו. אבל הוא כתב לה, כיוון שכתב לה זה שם כתובה. אבל התוספת, ענן סעדה שלא כתב לה, אלא על מנת שאחר כך יבואו לידי חיתון, ויות ולא באו לידי חיתון, אז לא. טוב, אז אנחנו נעשה טבלה. אנחנו נעשה טבלה שכוללת את, גם את ההקדמה שלי, כוללת את הכל. איך נעשה? נעשה טבלה כזאת. שמדברת על כל הנושאים שדיברנו. נושא ראשון שדיברנו זה מקח טעות. נושא שני שדיברנו עליו זה תנאי. תנאי. נושא שלישי שדיברנו עליו זה ומדינה, ובאומדנה אנחנו נחלק שני חלקים בין מקח לבין מתנה. וכך היה סדר הדברים. מקח טעות מסתמך על כך. כל קניין צריך גמירות דעת. גמירות דעת זה דעת האדם, גמירות דעת. לכן החלטה. לכן קטן אין לו קניין. לכן שוטה אין לו קניין. אז במילים אחרות, אם אדם קנה משהו וזה לא, וזה לא, וזה לא, אז אין לו גמירות דעת. אז אם כן, מקח טעות. מקח טעות, יסודו בחוסר דעת לקניין. חוסר דעת לקניין, אז הוא בטל מאליו. בטל מאליו. מה זה בטל מאליו? אדם קידש אישה בטבעת זהב ונמצא כסף. זהב ונמצא כסף. או רצה ארון עץ ונמצא סיבית. אמר, אני רוצה ארון עץ. בסוף נמצא סיבית. וכולי וכולי. או קידש רחל ונמצאת לאה. כל זה מקח טעות, לא צריכים דן.
לפי יעקב אליה.
הוא הסכים? הוא הסכים? יעקב הסכים? למה הוא הסכים? כי הוא ידע שאם הוא יגיד לו שלום, הוא גם לא ייתן לו את רחל. אז הוא אמר, תן לי גם את רחל, אם אותך עוד 7 שנים, שווה. עוד פעם? כן, הסכים, נכון, יפה אמרת. תנאי, מקח טעות הוא תמיד טעות שבעבר. מה טעות שבעבר? טעות שהייתה. מקח טעות שהייתה במקח, כן? זה אתם מבינים. תנאי יכול להיות תנאי בעתיד. תנאי נלמד מבני גד ובני ראובן. מה היה אצל בני גד ובני ראובן? היה נתינת הארץ. נתינת ארץ ישראל על ידי משה. הוא נתן להם את עבר הירדן. נתן להם ארץ ישראל, כלומר את עבר הירדן. זה גם ארץ ישראל. נתן ארץ עבר הירדן על ידי משה. זה הוא נתן בתנאי עתידי. בתנאי עתידי, אם יעברו חלוצים. מזה לומדים שתנאי אפילו עתידי יכול לבטל. תנאי עתידי מבטל הקניין. אפילו תנאי עתידי, זה לומדים בני גד ובני ראובן. עכשיו אמרתי עוד דבר, שספק תנאי לא מבטל. תנאי ודאי, תנאי עתידי, תנאי שהוא תנאי ודאי. ספק תנאי לא מבטל, כי אין ספק מוציא מידי ודאי, כן? ספק תנאי לא יכול לבטל. כל ספק בתנאי, ספק בקשרות התנאי או ספק תנאי לא מבטל מקח ודאי, כי אין ספק, יש כלל אין ספק, אין ספק מוציא מידי ודאי, מידי ודאי קניין. זה עד עכשיו דיברנו על מקח טעות ותנאי. עכשיו, אומדנה. אומדנה יסודה מדין תנאי, כאילו עשה תנאי. אז לכן במתנה שאדם נותן, זה יכול להיות האב הפוסק לדון יא לביתו, ועל מנת שתנסה. וכן החתן הכותב כתובה פלוס תוספת לארוסה, ועל מנת לכונסה. על מה חל התנאי לתוספת. אז למי הדבר תלוי? תלוי רק בנותן, האב. בלבד או החתן בלבד. לא הוא צריך הסכמה של החתן, הוא אומר לו, אתה מוכן לקבל נדוניה שאני נותן לבת שלי? אתה מוכן לקבל? יגיד לו, בטח. והחתן שואל את הכלה, אתה רוצה לקבל כתובה? אומרת לו, בטח. אין ספק בדבר. אז לכן, תלוי רק באב או רק בחתן. אז לכן מתנה, יש כאן, הורים, צד אחד. צד אחד שצריך להתייעץ איתו, צד אחד. צד אחד, הוא, יש לו אומדנה. אז אומדנה כוחה כתנאי. אבל מכך, הלוקח פרה ונטרפה. בלשון שלנו בעברית, מכונית, והייתה מעורבת בתאונה ונהיה טוטלוס, כן? מכונית, ואחר כך תאונה. או אדם לקח כסף מהבנק, כסף מבנק, ואחר כך באו שודדים. אז מה הוא יגיד לבנק? תראו, על דעת שיבואו שודדים, לא לקחתי את הכסף. או הלוקח המכונית, על דעת שתהיה תאונה, לא לקחתי. בסדר? אתה לא לקחת. אז אם היית עושה איתנו תנאים כאלה, והיית אומר לבנק, אם יבואו שודדים, אני לא מוכן לקחת כסף, הוא אומר לו, טוב, אז אל תיקח, לך הביתה. וכן במכונית, הוא אומר, אני לוקח מכונית על דעת שהיא תגיע בשלום לאילת. אולי אתה לא יודע לנהוג, אולי תעשה תאונה בדרך, מה אנחנו אחרי דרך לאילת? וכן פרה ונטרפה. אז מכך תלוי בשני צדדים. בשני צדדים. ושני צדדים, שניהם צריכים להסכים מהתנאי. שניהם צריכים להסכים. לתנאי. אז אם אתה שותל תנאי על ידי אומדנה, אתה אומר, נכון שלך בראש יש אומדנה כזאת וכזאת וכזאת. בסדר, זה הראש שלך. אבל אתה עושה עסק עם הצד השני. הצד השני זה לא בראש שלו מה שאתה חושב. אז כיוון שזה לא בראש שלו, זה לא מתקבל. אם כן, החילוק של התוספות הוא בין מתנה שהיא צד אחד למקח שהוא שני צדדים. בסדר, זה די ברור. די ברור. או מישהו רוצה לשאול על זה? לשאול? כן, אמרתי, אם רוצה לשאול, לשאל. כן, אבל כל אחד שלוקח, אחד לוקח, נגיד, בוא ניקח... נכון. יפה. לקחת אותו, יפה, דוגמה טובה נתן מר דנינו, יפה מאוד. קנה אותו, אמר לו, הכל בסדר, הכל בסדר. שמח עליו. סוף הוא רואה שיש בעיה בגיר, הגיר לא בסדר. אבל אמרת, הכל בסדר, בסוף יש בעיה בגיר, אז זה מקח טעות. הוא נותן לו אוטו, אמר לו, שמע, אתה רוצה? תבדוק אותו מה שאתה רוצה, תבדוק. תבדוק הכל, ההוא לקח בלי לבדוק, אז זה בעיה שלו, לקח בלי לבדוק. עכשיו, יש דברים שאי אפשר לבדוק, כמו את המום הפנימי של הפרה, אי אפשר לבדוק. אז בוא נשאל, דבר פשוט, אדם לוקח מהחנות ביצים, ובשתי ביצים נמצא דם. נמצא דם, יכול ללכת לחנות ולהגיד, תביאו לי ביצים אחרות, כי היה דם בביצה. למה לא? אדם קונה ביצה, אז הוא... פעם שהייתי ילד, היו מחזירים ביצים עם דם. פעם שהייתי, הם מביאים בחזרה. למה? כי אז היה גם קיצוב. אי אפשר היה לקנות ביצים חופשי. הייתי בזמן דוב יוסף, מי שמכיר, היה עם קום המדינה, לא היה מספיק ביצים בארץ, ולא מספיק שוקולד. ולא מספיק, אז היה קיצוב לנפש, כל נפש קיבלו כך וכך ביצים, אז היום מחזירים את הביצים, הם מקבלים ביצה חדשה, כי היה קיצוב. אבל אם אדם לוקח ביצה מחברו, אז הוא, או מחנות, הוא לא יכול להגיד על דעת שיהיה ככה וככה וככה, זה ככה המחירה. אם אתה עושה איתי תנאים, אני לא אקנה. בסדר? הוא לוקח את הריסק. אדם שקונה דבר כזה לוקח את הסיכון.
למה תולים את זה בקונה ולא במוכר?
כי אף אחד לא היה מסכים למכור, אני לא מוכן למכור ביצים על דעת שתחזיר לי וכו' וכו'. טוב, שואל תוספות עכשיו שאלה. ודה פריך בסוף הגוזל כמה, ובכמה דף קוף יוד. זאת אומרת שואלים שמה שאלה מעניינת. יבמה שנפלה לפני מוקש חין. יבמה, יש מצוות ייבום, שכתוב היה האח הבכור, הוא חייב לייבם, אבל לא תמיד האח הבכור הוא מוצלח. יכול להיות שהחתן הבעל היה נפלא, והוא מת לא עלינו בלי בנים, ואז היא נופלת לייבום לפני מוקש חין. אומרת הגמרא, תיבוק בלא חליצה, אולי לא צריך אפילו חליצה, למה? הכל טעות. דעת הדאחי לא קידשה, שעל דעת שהיא טיפול לפני מוקש חין, היא לא הייתה מוכנה להתקדש. היו שואלים אותה, את מוכנה להתקדש לראשון, על דעת שטיפלי לייבום לפני מוקש חין? לא, לא מוכנה. אבל גם, שבאותו ספק, מסתם הייתה נכנסת בשעת קידושין, והתוספות הרי בשעת קידושין, אף אחד לא מדבר על הייבום של האח, אף אחד לא חושב על זה. וקידושין עושים עם שני הצדדים. אז אם ככה, היו שואלים אותה, את רוצה להתקדש לאח? כן. את חוששת היום שבעלך ימות וטיפלי לפני מוקש חין? לא, לא חוששת. אז מסתם הייתה נכנסת בספק הזה. אז אומר התוספות, מה הגמרא מקשה דבר כזה? הרי זה בניגוד לכלל שאמרתי, כי פה מסתם הייתה רוצה להינשא לאח הנורמלי, כי היא לא חוששת שיקרה כדבר הזה. מה? או שהיא לוקחת את הסיכון. אומר רבנו יצחק, דלא פריך התם, אלא משום דעה ודומיה דקאמר התם. המקרה הזה דומה למקרה שמובא שם. נתן כסף לאנשי משמר ומת שהוא שלהם. אף על פי שהוא לא הביא את הקורבן שלו, הוא מסיק התם שמה מנה, כסף מחפר מחצה. סימן שיש לו כפרה, אחרת זה טעות בנתינת הכסף. די לא מחפר הכסף, למה? נאמר או יאמרו הירושים, הדד הדאחי לא יהיב דאויל, ואינו תלוי אלא בנותן, יש לנו ללכת אחר דעתו, וכיוון שבו הדבר תלוי, ודאי אינו רוצה להיכנס בשום ספק. ולא דמי ללוקח חפץ. שתי המקרים האלה, הן כפרה והן יבמה, לא דומים ללוקח. ותוספות חוזר על היסוד של לוקח. ותכף נראה למה יבמה ואנשי משמר זה חד צדדי. כן? אנחנו הבדלנו בין מקרה חד צדדי למקרה שיש מסע ומתן בין שני צדדים. ולא דמי ללוקח חפץ והראה בו אונס. אדם לקח מגש ביצים מהחנות ונשבר לו. אדם קנה אוטו ונהיה תאונה. אדם קנה פרה ונדרסה. דלא אמרינן דעדת הדאחי לא קנה ומבטל המקח. אני לא הייתי מסכים לקנות מגש ביצים שישבר. אני רוצה מגש ביצים שכתוב עליו ביצים בלתי שבירות. פעם קנית ביצים בלתי שבירות? אין דבר כזה. אפשר לכתוב על זה? זהירות זכוכית, אם רוצים משהו לשמור, כותבים, נגיד, שולחים את רוגים לחוץ לארץ, כותבים זהירות זכוכית, שלא יזרקו, שלא ישבר הפיתום. אבל חוץ מזה, אם נשבר, נשבר. אחד שולח את רוג לחוץ לארץ, והפיתום, ברוב הטלטולים, הפיתום נפל, אומר למוכר, תשמע, הפיתום נפל. אני מוכר את רוג מהחנות יצא עם פיתום, מה אתה רוצה? אז לא אומרים לדעת דאחי לא קנה ומבטל המקח. למה? דינו תלוי בדעת הקונה לבד. אתה לא בעולם לבד. דאי קנה מדעת מקנה. יש קונה ויש מקנה. שהמקנה לא היה מקנה לו לדעתו. אם לא יפרש, תפרש את התנאים שלך ונראה אם אני מסכים להם. לאחי פריך שפיר, מיבמה, שנפלה לפני מוכה שכין. משום למה? למה יבמה זה תלוי בה? משום שבדידה תלויים הקידושין. ביבמה בלבד תלויים הקידושין. למה? היא התחתנה, והיא עושה איתו תנאי, והייתה אומרת לו בעל פה, תראה, יש לך אח מוכה שכין, אני מתחתנת איתך, עם אח שלי, עם אח שלך אני לא מתחתנת, אין מצב. אם אתה תמות בצבא או בתאונת דרכים או יקרה לך משהו חס ושלום, אני לא מתחתנת איתו, אין, לא בא בחשבון בשבילי. אז אני עושה איתך תנאי, שאם אני אפול ליבום לפני אח שלך, אז הקידושין שלנו שואפים לאפס. הוא יגיד, לא, אני דורש ממך שתתחתני עם אחי גם אחרי שאני אמות. תגיד לו, תגיד לי, אחרי שתמות, איפה אתה תהיה? אומר לה, בעולם האמת. אומרת לו, בעולם האמת, למה שם אתה דורש את רעתי? את רעתי, הרי בעולם האמת, שם הכל אמת. בעולם האמת זה עולם שכולו טוב. האם תהיה בעולם האמת, אתה דורש את רעתי? אתה שם רוצה שאני פה לפני מוכה שכין? אוי 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 אוי, סליחה, לא התכוונתי. אתה מסכים לתנאי כזה? אומר, יאללה, מה אכפת לי? אבל זה שתי צדדים. אבל התנאי שהיא עושה, הוא לא נוגע לו. כלומר, מצד אחד, זה שני צדדים, אז לפי הכלל של מקח, אמרנו שבשני צדדים, במקח, אז אדם לא יסכים לתנאי של השני, אז אם כן, לכאורה, החתן לא יסכים שהקלה תעשה לו כל מיני תנאים, אבל הכוונה, התנאים שתלויים בשניהם, תלויים בשניהם. למשל, על מנת שנגור בעיר אריאל, אומר לא, על מנת שנגור בבאר שבע. טוב, אז קודם צריכים החתם הקהל להשתוות איפה לגור, לא ישתוו איפה לגור, או שהם לא החליטו איזה נוסח התפילה יהיה בבית, אשכנז או ספרד, או שהם לא החליטו איפה לשלוח את הילדים לאיזה בית ספר, או שלא החליטו אצל מי יהיו בחג הראשון אחרי החתונה. טוב, אז יש להם בעיות בחיים שהם אנשים נוקשים ולא מסתדרים. אז זה משהו אחר, אז זה תנאים שנוגעים לחיים שלהם. מה שלא מסתדר בחיים שלהם, אין הסכמה, אין חתונה. אבל היבמה אומרת לו, תראה, אחרי שאתה תמות לא עלינו, אז מה אכפת לך אם אני אתייבם לפני אחיך? כמה אחיך שילם לך כסף כדי שאני אהיה אשתו? כמה הוא שילם לך על זה? שילם לך? לא שילם לך. ואם תמצא לומר שילם לך, אז איפה תיקח את הכסף? איתך לקבר. אז מה אכפת לך מכל זה? אז מה אכפת לך אם אני אחרי מותך אני אחיה איתו, או אני רוצה להשתחרר מאחיך המוכה שכין? יתרה מזה, אתה ודאי רוצה את טובתי, וטובתי שאני לא אפול למוכה שכין. אתה מוכן לתנאי כזה? אגיד לה, וואלה, את צודקת. אז אם כן, התנאי הזה הוא בעצם תנאי חד צדדי, אבל הוא מתקבל. למה? כי זה נוגע לאדם אחרי מותו. אומר התוספות, משום דבדידה תלויים הקידושין, שברור לנו שהוא לא יעכב בשביל שום דבר שאירע אחר מיתתו, כי אינו חושש במה שאירע אחריו, הוא לא אכפת לו מה יהיה אחריו. אז לכן הוא לא, לכן הוא גם הקשה, היא ממש נפלה לפני מוכה שכין, תצא בלא חליצה, בגלל אומדנה שעל דעת דאחי היא לא התקדשה. אז מה שהיא לא התקדשה על דעת דאחי זה לא מצד מקח טעות. למה מקח טעות? כי טעות יכול להיות אם האיש מוכה שכין. פה אני מגדיר את ההבדל בין טעות לתנאי. אם התחתנה עם אדם והוא נמצא מוכה שכין, מוכה שכין, אי אפשר להתקרב אליו בכלל, אז אי אפשר לחיות איתו. אז זה מקח טעות, אם הוא מוכה שכין. אבל פה הוא לא מוכה שכין, אלא רק אח שלו מוכה שכין. מי אומר שהיא תגיע לאח שלו? רק אם הוא ימות, מי אומר שהוא ימות? אז היא עושה תנאי כזה, רוצה לבטח את עצמה בצורה מסודרת. אומרת, אם חלילה חס ושלום תמות, ואני אגיע ליבום לפני מוכה שכין, אז הקידושים שלנו לא היו קידושים בכלל. אתה מוכן לזה או לא מוכן לזה? אם לא, אני לא מתחתנת איתך בכלל. תשכח מזה. אז הוא מוכן. למה? כי אחרי מיתתו אין לו שום אינטרס שתיפול ליבום לאחיו. לכן שמה הגמרא מקשה שזה, שזה תנאי טוב. כן, המשכיות, אבל לא ממוקי השכין, היא לא מוכנה. תמצא לך המשכיות אחרת. תמצא לך אישה אחרת שמוכנה לגור עם המוקי השכין. אני לא מוכנה. כן. מה, מה? כי אין המתים מגרשים. אבל אחרי מותו, הוא לא יכול לגרש אותה אחרי מותו. כאן הוא אומרים שהיה תנאי מראש בקידושין, שהקידושין אמרו ככה, כמו בני גד ובני ראובן אמרנו, תנאי עתידי, אם יעברו חלוצים, אם יעברו חלוצים או לא יעברו חלוצים, אז תנאי עתידי מבטל את המקח, ככה גם פה, היא עושה איתו תנאי. אם אני אפול ליבום לפני מוקי השכין, אני לא אשתך. מה זה אני לא אשתך? אני לא אשתך בכלל. אז אני לא שאני צריכה גט ממך. אני לא אשתך, לא התחתנתי איתך בכלל. מה? לא הבנתי. מה? מה? מי ייתן לגט? היא לא רוצה גט, היא לא רוצה קידושין בכלל. מה? היא רוצה להתחתן רק איתו, בלי להסתבך עם האח שלו. הכי אידיאלי, אבל דין ייבום כתוב בתורה, ואי אפשר להימלט מדין ייבום אם הוא ימות, ויות והוא לא יודע את איתו מה יקרה לו, והיא גם לא יודעת מה יקרה לו, אז היא רוצה לבטח את עצמה בפני אחיו.
אז זה אומר שהיא לא מקבלת גט?
לא, היא לא צריכה לקבל גט, היא לא הייתה נשואה.
זה אומר שהיא לא מקבלת.
בוא נתחיל מתנאי שכולם מכירים אותו, ומזה נעבור לזה. בסדר? רגע, רגע, בוא. כדי שיהיה ברור הקונסטלציה, מה שקורה פה, נתחיל מתנאי שכולנו מכירים, והוא, על מנת שאין לך עליי שאר כסות. כולם מכירים את זה, נכון? כולם מכירים? הבעל יכול להתנות עם האישה תנאי שבממון, על מנת שאין לך עליי, שאר וכסות. ואיך אפשר להתנות כזה תנאי? הרי כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, והתורה אומרת שרק כסותה ועונתה לא יגרע, אז אומרת התורה שדבר שבממון אפשר להתנות. איך אפשר להתנות על דבר שבממון? הרי זה גם כן חלק מהקידושין שיהיה מגיע מזונות, אלא כוונת התנאי מסבירה רשב"א בקידושין שהתנאי היה שהיא תמחול לו. אז מה הוא אומר לה? את תהי אשתי על מנת שתמחלי לי על המזונות. ואם לא, ואם תבקשי מזונות, אומר תנסי. היא באה לבקש מזונות, אומרת אני רעבה, אין לי מה לאכול. אומר אבל יתננו תנאי על מנת שאין לך עליי שר וכסות. אז מה משמעות התנאי? שאם תבקשי מזונות אז אין לך מזונות. למה פירוש הדבר? אם תבקשי אז אין לך, את צריכה למחול לי. אם את לא תמחלי לי, את לא מקיימת את התנאי. אז זה כמו על מנת שנגור באריאל. אם נגור באריאל, יהיה קידושין. לא נגור באריאל, לא יהיה קידושין. אותו דבר. על מנת שתמחלי לי על המזונות. לא תמחלי לי, אז את לא אשתי. אם את לא אשתי, אז גם לא מגיע לך מזונות, כי את לא אשתי. אז נמצא שאת לא יכולה לבקש מזונות ממה נפשך. אם את רוצה מזונות, אין קידושין. אם אין קידושין, אז לא מגיע לך מזונות. אז זה ככה זה עובד התנאי. אותו דבר פה. היבם רוצה לייבם אותה. אומרת, לא, אני בכלל לא זקוקה לייבום. למה? כי על דעת שיקרה כזה מקרה, עשיתי תנאי עם אח שלך, שאני לא התחתנתי איתו. אז היות והוא מת, ועכשיו נפלתי לייבום לפני זה, אז בכלל אני לא צריכה גט ולא זקוקה לייבום, תיבוק בלא חליצה. זה קושיית הגמרא. בתור קושייה הגמרא אומרת את זה.
זה אומר שהיא לא יכולה לבקש גט.
היא לא צריכה לבקש גט, כי פנויה אין לה גט. אמרתי, כמו שפנויה אין לה מזונות, ככה פנויה אין לה גט. ברוך, מה לא בסדר? אני מסתכל עליי, כאילו אתה רוצה לאכול אותי. אולי היום יום צום, אבל תגיד לי, למה אתה רוצה לאכול אותי? מה?
זה די פרדוקס, זה מתחתן עם מישהי, התנאי כך ש...
לא, אבל זה, התוספות אומרים מה הנקודה? שזה לא נוגע לך בכלל. אם דבר שנוגע לך, אם דבר שנוגע לך, אז אולי הוא לא מסכים. אבל זה דבר שלא נוגע לך, דבר שנוגע לך אחרי שתמות. אחרי שתמות, מה אכפת לך? כתוב בקהלת המתים אינם יודעים מאומה. אז מה אכפת לך, מה יהיה? זה מה שהיא עושה איתו תנאי. אז הגמרא מקשה, אבל כשלא נשאר רק מקושיות, איך אומרים? מקושיות לא מתים, אז מה?
אבל אם יש עוד
אח,
אז
נפתרה
בעיה, לא?
מה אתה אומר?
היא לא חייבת, אם יש עוד אח, אז היא תתייבא בנבר, לא חייבת.
תראה, אנחנו מדברים על קונסטלציה מסוימת שפתרון יהיה על די חוסר קידושין. אז אם יש חוסר קידושין, אז אפילו אם יש אח או אין אח, הקידושין...
אם יש עוד אח, אז אין חוסר קידושין.
אני רוצה עכשיו לראות איך זה קשור לנושא של נתן את הכסף לאנשי משמר. כן? כתוב ככה. במשנה, הגוזל את הגר, יש דין גזל הגר, גזל הגר. וויקרא פרק A נאמר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. על מה נאמר הדברים? יש דין קורבן שבועת הפיקדון. מה זה קורבן שבועת הפיקדון? אדם שלקח פיקדון לחברו, מחברו, ובבוא הזמן הוא אומר לו, תביא את הפיקדון, אומר, לא קיבלתי. אומר, מה? ככה אתה מאמר? חברים אנחנו, מה? לא קיבלתי פיקדון. לא קיבלת? אתה מוכן להישבע לי? אתה מוכן להישבע לי? לא אמרתי כמו רבי שלמה תישבע, אמרתי, אתה מוכן להישבע. מה ההבדל בין השניים? תישבע, תישבע, פירושו, אתה חייב שבועה. אתה מוכן להישבע? אתה מוכן להישבע לי? אתה לא חייב. אתה מוכן לעמד דבריך בשבועה? ואני אסביר יותר טוב. מעמדו של השומר הזה, שהוא כופר הכל. אז אפשר לשאול שאלה מצחיקה, אז למה הוא לא חייב שבועת שומרים? כי הוא אומר, אני לא שומר, לא קיבלתי פיקדון, אני לא חייב שבועת שומרים. מה זה שבועת שומרים? אדם מודע שקיבל פיקדון, ואומר, פיקדון נגנב, נאבד. אני בכלל לא שומר שלך, אני לא מכיר אותך, לא קיבלתי. אז הוא אומר לו, אתה מוכן להישבע לי? מה זה נקרא, אתה מוכן? חברים אנחנו, ואתה... אני מה... בדיוק, זה מדרבנן, אבל לא מדאורייתא. מדאורייתא, אז הוא אומר לו, אתה מוכן להישבע לי? אז דרך הטבע, שאדם שככה מרגיש יחס לשני, הוא יגיד לו, בסדר, אני נשבע לך, למה? כי אין לו מה להפסיד, מה אכפת לו? מפסיד, לא מפסיד. אני נשבע לך, לא קיבלתי כלום. אז אומר הרשב"א, שאלו את הרשב"א את השאלה הזאת, בשו"ת הרשב"א, האם שבועת הפיקדון הוא מחויב להישבע? מה הרשב"א? לא. אם הוא רוצה לעמד דבריו בשבועה, נשבע. טוב. ואדם נשבע. עכשיו נהיה צום גדליה, בין כסה לעשור, הוא התפלל לפני עמוד בראש עונה, כל הזמן מציק לו, שהוא סידר את החבר שלו ו... לקח לו את הפיקדון, איך הוא יבוא ליום כיפור? מה זה איך הוא יבוא ליום כיפור? הרי כתוב מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, שיום כיפורים מכפר על הכל. זה נכון או לא?
לא.
לא נכון. בן אדם לחבר יום כיפור לא מכפר. אז מה הוא צריך לעשות עכשיו? דבר ראשון לפני יום כיפור, מהר מהר מה לעשות? להחזיר את הפיקדון קודם, אחרי גם לפייס. ולפייס, אבל קודם להחזיר הפיקדון, איי איי איי, הוא מצלצל, ההוא מת, מה אני אעשה? פיקדון גם מת, פיקדון חי. טוב, אני אחזיר לבניו, אחזיר לבנים שלו. אבל הבן אדם ההוא היה גר צדק, הוא גזל את הגר ואין לו יורשים וזה וזה וזה, ואין למי להחזיר, הוא... עכשיו, איך הוא יבוא לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפור? אדם ירא שמיים, יש לו גזל, אומרת התורה, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, בוא נקרא בויקרא, פרק
ה'.
מה?
כן, צריך,
אבל כל זה אינו שווה לי, כי אפילו אם יביא עדים, הוא לא יכול להשיב לו. אז הוא לא יכול להשיב לו. אז לכן יש בתורה פרשה של גזל הגר, שכתוב, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם לכהן. אז מביאים את זה לכהן. ואז זה מתכפר. בואו נמצא את זה בתורה. וגם קורבן. נכון. טוב, אני כרגע לא מוצא את הפסוק הזה, אבל נראה מה כתוב על זה במשנה. אז המשנה אומרת, כי אני לא מחפש את המקום הנכון, פשוט. זה לא בויקרא, במדבר ה', איי, 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 כבר הזיכרון שלי, לא מה שהיה. ובמדבר פרק ה', לכן זה לא נמצא איפה שחיפשתי. במדבר פרק ה', מה כתוב שם? ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב להשם, לכהן. אתה צריך להביא את זה לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו. אז מה קורה? הפסוק מדבר בגזל הגר שאין לו יורשים ואין לו בנים ואין לו כלום, ואתה לא יכול להשיב את כל מה שאתה חייב, את הקרן והחומש. אז למי נותנים את זה? לכהן שבאותו משמר. לא לכל כהן, לכהן שבאותו משמר. מלבד אל הכיפורים שבא לאשם, אשר יחפר בו עליו. זאת אומרת, גם מחזיר קרן וחומש לאשם ולא לבעלים. אז עכשיו כתוב במשנה, הגוזל את הגר ונשבע לו ומת, הרי זה משלם קרן וחומש לכהנים ואשם למזבח, שנאמר, אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אשם מושב לשם לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. אז מה הוא נותן? הוא נותן כסף ועיל. עכשיו, היה מעלה את הכסף ואת האשם. הוא רוצה להביא אל כסף והאשם ומת. הוא גם מת. השניים מתו. גם הוא מת וגם נותן הכסף מת. אבל הוא מת לפני שהביאו את הכפרה. אבל הכסף לא מת. אז מה נעשה? מה נעשה? למי ניתן את הכסף? אם נגיד ניתן את הכסף לקרן הקיימת לישראל, לתנוע בזה עצים במולדת, אבל סוף סוף אין לו כפרה בעצים האלה. אם נגיד ניתן את הכסף לכהנים, אין כפרה, כי הוא לא מביא את העיל. אז מה נעשה? אז הנתינה כאן הייתה נתינה של טעות. למה של טעות? הוא הביא את הכסף. אבל הכסף יינתן לבניו, מחזירים את הכסף לבניו. ומה עם האשם? האשם יראה עד שיסתאב, האשם שמתו בעליו. האשם שמתו בעליו, הבעלים צריכים להביא את האשם ולסמוך ידיהם על האשם. אז האשם בא לכפרה. אי אפשר להקריב לאדם את אשמו אחרי מותו, שאין כפרה לאדם שמת. אז מה יקרה לאשם? יראה עד שיסתאב, כלומר ייפול בו מום, וימחר ויפלו דמיו לנדבה. יביאו מזה נדבה עולות למזבח. טוב. זה דין מיוחד של... דין מיוחד, נכון. דין מיוחד. עכשיו... אני אענה לך אחר כך, אני רוצה להתרכז בעניין, קשה לי לענות לזה. טוב, עכשיו, נתן את הכסף לאנשי משמר. כבר ההוא נתן את הכסף לאנשי משמר, ועוד לא הביא את הקורבן. מבינים? אז כבר הוא עשה שני שלבים הוא צריך לעשות. להביא כסף, וזה מתכפר, וגם קורבן. אז זה שתי דברים שהכפרה תלויה בהם, אבל הוא מת באמצע. אם הוא מת באמצע, אז מה יצא מהכסף?
נשאר לכהן.
זה השאלה, מה עושה הכסף? נתן הכסף לאנשי משמר ומת, אין היורשים יכולים להוציא מידם, שנאמר, איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. עכשיו השאלה, למה? למה זה ככה? נתן את הכסף רק רגע למשמרת יהויריב, ואת האשם למשמרת ידעיה, יצא. למה? כי מה אכפת לי איזה משמר? נתן את הכסף למשמרת אחת, והאשם למשמרת שנייה יצא, כי הביא את גזלו עד שלא הביא את הקורבן, כל אחד זכה בשלו.
אשם לא
לשם. לשם, בדיוק. טוב, עכשיו השאלה הנשאלת היא מה קורה אם הוא נתן את הכסף ומת? זה דבר לא מובן. נתן את הכסף לאנשי משמר ומת. אז לכאורה, כיוון שלא הקריב את האשם, הוא לא הקריב את האשם, אז אין לו כפרה. אם אין לו כפרה, אז מה עשה הכסף? הכסף נועד לכפרה, אבל הכפרה לא הושגה. אז אם הכפרה לא הושגה, זה טעות. מכך טעות. צריכים להחזיר את הכסף, אבל המשנה אמרה לא. נתן את הכסף לאנשי משמר, אז זה בסדר, אז כבר זה לא מחזירים. אמר רביי, שמע מינה, כסף מחפר מחצה. רואים את זה שהכסף מחפר מחצה, והאשם מחפר מחצה. אז היהודי הזה יש לו מחצה כפרה. כי אם נגיד שכסף לא מחפר בכלל עד שיהיה האשם, אז הכפרה של הכסף תלויה באשם, והאשם הוא לא זכה להביא כי הוא מת, אז אם ככה יהיה מכך טעות, גם על הכסף. אמר רמי ישמע מן הכסף מחפר מחצה, די לא מחפר, הווה אמינא מהדר ליורשים, להחזיר את זה ליורשים, מהי טעמה? הדת הדאחי לא יעיב, הוא לא נתן את הכסף רק הדת שיהיה לו כפרה, ואם אין לו כפרה, מה נתן את הכסף? אלא סימן, שנתן את הכסף, והכסף מחפר מחצה. אז מה ההיגיון של הגמרא? אם הכסף לא היה מחפר מחצה, אז הכסף היה סתם, נקרא דוגמה מקבלן. טוב, אחד רוצה לקנות דירה. אומר לו, יש לך כסף? אומר, אני הולך לקבל הלוואה מבנק טפחות. ואם לא תקבל, דוד שלי עובד בבנק, הוא אמר שיסדרו לי הלוואה, אני... וכמה לך בעצמך יש להשקיע? יש לי 200,000 שקל, אבל לא מספיק, הדירה עולה 1.5 מיליון. אתה יודע מה? ניתן לך אופציה, אופציה לרכישת דירה. מה זה אופציה לרכישת דירה? אתה שם כסף, נגיד 10,000 שקל, ויש לך אופציה. מה זה אופציה? אם תשיג ידך ותקבל הלוואה מהבנק וזה, אז זה בסדר, אז זה כבר הדירה שלך. אבל אם לא, אז מה עם הכסף של האופציה? מחזירים לך. לא, לא הלך, מחזירים. הקבלנים והחברות ישרים, אדם שמאיזושהי סיבה לא עמד באופציה של הקנייה, מעשים בכל יום שזוג צעיר או זוג מבוגר קונה דירה, ויש כמה וכמה שלבים וצריכים לקבל משכנתה, נותנים כסף אופציה, ואם אתה לא עומד בתנאים אחר כך, אז מחזירים לך. לפעמים, מה שאמרת הלך, זה קורה לפעמים דמי רצינות. הורים עושים עסקה, דמי רצינות. תשקיע ונראה אותך רציני. אם אחר כך תתחרט, סתם תתחרט, נגיד, תפסיד 5,000 שקל, זה משהו אחר. שאומרים לך דמי רצינות, שאתה רציני, ואם לא, אם אתה מתחרט, הפסדת. זה כשאומרים לך מראש, שהכסף דמי רצינות, אבל אם הכסף הוא דמי העסקה, תחילת העסקה, העסקה הולכת, טוב, לא מחזירים לך. אז אם כן הבעיה, כאן מה שמציג הבעיה היא מה עם הדמים שהוא נתן לאנשי משמר. אם זה לא מכפר, אז מה זה? אז זה ניתן לשם כפרה, והכפרה לא הושגה. אם לא הושגה, אז זה טעות, אז צריכים להחזיר את זה. שואלת הגמרא על הבאי השאלה, אלא מעתה, יבמה שנפלה לפני מוקי שכין, תצא בלא חליצה, דלדת כן, לא קיצה את עצמה. גם היבמה מוכנה להינשא, היא הרי לא יבמה, היא קודם הייתה הקלה, הקלה מוכנה להתחתן עם גבר נורמלי. פתאום בעלה ימות, צער מספר אחד, יש לו אח מוקי שכין, צער מספר שתיים, לא, זה אני לא מוכנה. סליחה, לא מוכנה. מוכנה להתייבם, אבל לא עם מוקי שכין. אז שואלת עושות, מה זה? איך, מה את עושה תנאים? תעשי תנאים, אז הבעל יגיד לך שלום, לכי לבית אביך. ככה תוספות שואלים על זה. מה פתאום היבמה עושה תנאים? זאת אומרת, אנחנו עושים תנאים בשמה. אז למה היבמה דומה? למקח או למתנה? זה התוספות דנים. יבמה לכאורה דומה למקח, כי יש איש ואישה, והיא עושה איתו תנאי. אם אתה תמוד ואני אהיה פה ליבום, אני לא מסכימה, אז הוא יגיד, טוב, לכי לאבא שלך, אני לא, אין לי מה לדבר איתך. אז זה לכאורה עסק עם שתי צדדים. איך אתה ספק? לא. למה? כי התנאי היא עושה על אחרי מותו. מה אכפת לו מה יהיה אחרי מותו? לא אכפת לו מה יהיה אחרי מותו. הוא מוכן לתנאי הזה. לכן היבמה דומה למתנה. אז לכן הגמרא מקשה, התוספות שאלו קושיה על היסוד שלהם. מה היה היסוד של בעלי התוספות? היסוד של בעלי התוספות היה, הבדל בין שני צדדים לצד אחד, מקח. אז השאלה, יבמה למה דומה? יבמה שנפלה לפני מוקי שכין. אז זה שני צדדים או צד אחד? לכאורה זה שני צדדים. מי זה שני הצדדים? היבמה פלוס החתן. אז מה כבר המקשה שתצא בלא חליצה? בלא חליצה זה הדעה שלך, אבל אני לא הייתי מסכים לתנאי הזה. אומרת הזו, זה טעות. יבמה דומה למתנה. תשים את היבמה פה. למה? כי החתן, מה אכפת לו אחרי מותו? חתן לא משנה לו מה יהיה. מה יהיה כשימות? אם ימות ותיפול ליבום, אז מסתמה דווקא הוא רוצה לעזור לה, הוא לא רוצה לא לעזור לה. אז לכן, אם היא תעשה תנאי כזה, לו. אז התנאי